ספורט בשתיים, יום ראשון. אנחנו ממשיכים כאן לשבוע שני בלי עניף קטן שאמור לחזור בשבוע הבא מהחופשה שלו בתאילנד. ולפני שאנחנו כמובן נעבור על מה שיש לנו על סדר היום בתוכנית, אי אפשר שלא להתייחס אתמול למבצע המאוד מאוד מדהים הזה של צהל, מבצע חילוץ החטופים שנקרא מבצע ארנון, על שמו של לוחם הימם ארנון זמורה, זיכרונו לברכה, אולי אחד מטובי בנינו שנפל במהלך מבצע החילוץ הזה בעזה. במסגרת המבצע הזה חולצו נוער גמני, אלמוג מאיר, אנדרי קוזלו ושלומי זיו, ארבעתם נחטפו ממסיבת הנובה. וזה 24 שעות באמת של שמחה גדולה מאוד, של רגש אילאי, ונכון שכולם יגידו שיש עדיין עוד 120 חטופים שנמצאים בעזה וצריכים להחזיר את כולם, וללא ספק צריך להחזיר את כולם. אבל אני חושב שמהשבעה באוקטובר, במשך 8 חודשים ויומיים, לא היה לנו יום מרגש כמו שהיה לנו אתמול. המלחמה הזאת היא גובה מחיר, בהתחלה זה היה של אזרחים שהפקירו אותם, ועכשיו של חיילים שנלחמים ומחרפים את נפשם, על מנת שכזה מקרה כמו השבעה באוקטובר לא יחזור על עצמו. אבל כזו שמחה שאנשים יצאו קצת לרחובות, וראינו רוקדים אפילו באתונה, ואנשים ישבו בבית ובכו מהתרגשות על המבצע הגדול הזה של צהל, אחד המבצעים שלפחות ממה שאומרים, עוד יכתבו עליו ספר, יעשו עליו סרט, ובאמת, מה שחשבנו שהיה מתאים לשנות ה-70 וה-80, מבצעים נועזים כמו מבצע אנטבה ודברים אחרים, מסתבר שגם בשנת 2024 אפשר לעשות מבצעים נועזים כאלה, להחזיר חטופים בחיים, ואפילו אולי אחד המבצעים היותר נועזים, אפילו יותר ממה שהיינו רגילים לראות. אז הצבא שלנו הוא באמת צבא מיוחד, הוא באמת צבא חזק, הוא באמת צבא שבזכותו ובזכות החיילים שמשרתים בו, אנחנו יכולים להמשיך פחות או יותר בשגרת חיינו, להוציא כמובן את היישובים בצפון ואת מה שקורה בדרום, אבל עדיין בכל זאת לשמור על איזושהי שגרת חיים. ואני מקווה מאוד, ואני אומר את זה כל הזמן כשחיילים נהרגים, מעבר לכך שמבצע החילוץ הזה יקרה על שמו של ארנון זמורה זיכרונו לברכה, מבצע ארנון, שזה מאוד מאוד מכובד ומאוד יפה שבכלל חשבו על זה, שכולם יבינו שהחיילים האלה זה המהות החיים שלנו, כי זו המציאות שלנו גם במדינה, ולא האח הגדול ולא רוקדים עם כוכבים ולא כל התוכניות ריאליטי האלה, ולא כל הידיעות האלה שמופיעות כל היום, הוא עזב את האי והלך לאי מהריאליטי השני, וכל הדברים האלה, זה שטויות, זה כלום ושום דבר, זה לא צריך להסיק אותנו, זה מה שצריך להסיק אותנו, להם אנחנו צריכים לתת את הכבוד, להם ולמשפחות שלהם אנחנו צריכים לתת את הבמה, אולי פעם אחת זה ייקלט, אולי, מי יודע. אבל אנחנו נעבור לסדר היום שלנו, ואנחנו רוצים להגיד לפני שנגיד שלום לרובן עטר, נקריא את רשימת הקרדיטים. אז קודם כל עורכת ומפיקת התוכנית נופר גאון שלב, אור מאיר טכנאי השידור שלנו שהיום היה דרך אגב בסדר גמור, ומי היום על הזה? מי היום על הדיגיטל? נדב אוקנין ומאור בסטקר על הדיגיטל, אני רשמתי אפילו לא ראיתי, אבל בסדר, נו, אני מזדקן נופר. ואנחנו רוצים להתחיל עם רובן עטר, פרשן הפלן ופרשן שבת של כדורגל. אהלן רובן, מה נשמע?
אהלן, תומר. איזה יופי תיארת את כל מה שקרה אתמול.
אתה יודע, זה
מאוד מאוד מרגש. הרבה דמעות של שמחה.
המון, המון.
היו, ואחר כך היה את הדמעות של העצב בעקבות נפילתו, כאילו. של ארנון. זה אנחנו. זה אנחנו.
זו המציאות שלנו, אי אפשר לברוח מזה.
חשוב לעסוק בעיקר ולא בתפל, כמו שציינת.
צריך לתת להם את הכבוד שמגיע להם.
הרבה דמעות. אין מישהו שלא דמע אתמול.
אתה יודע, אנחנו נמצאים במלחמה. ואני לא אומר, צריך גם שגרה, וצריך גם, אתה יודע, בוא, צריך גם קצת בידור והכל. אבל במשך שבוע שלם אני רואה באחד הערוצים, נראה לי זה ערוץ 13, חתונה של שניים שהם פליטי האח הגדול שהתחתנו. שבוע שלם תוכניות, שבוע שלם תוכניות רק... תגידו, השתגעתם? תגידו לי, השתגעתם? איפה אנחנו חיים היום?
תומר, מנסים לשלב כל דבר. אמנם צריך המינון, צריך להיות שונה, אבל זה כמו שאנחנו עכשיו עוד בשיחה, בהמשך השיחה שלנו, נדבר על כדורגל. זה קצת, אתה יודע, גם לתת...
חד משמעית, גם בשביל זה אנחנו פה.
זה חלק מהעניין. אמנם, המינון צריך להיות שונה אולי...
המינון חייב להיות שונה וחייב להיות בידור וחייב להיות כדורגל וחייב להיות הכל, אבל המינון, חבר'ה, לכבד. לכבד. רובן, בוא נעסוק בדברים שלנו, אחרי שגם אתה אמרת את שלך די בצדק לגבי כל המצב, ולגבי היום המרגש הזה שהיה אתמול, ובוא נתחיל כמובן עם נבחרת ישראל, אתמול דבוסה 3-0 להונגריה, 3-0 כבר צריך להגיד היה בדקה 22, ואז אני כבר מתחיל לקרוא, לא לדאוג, השחקנים האלה שהיו במשחק הזה, הם לא יופיעו ולא יהיו חלק מהקמפיין בספטמבר, באוקטובר ובדצמבר. ואני שואל את עצמי, הרי הכל כתוב מראש, רובן. הכל כתוב מראש. ברגע שאתה מביא סגל משני, אז אתה גם לא צריך לצפות. אבל אני חושב שגם לא צריך לבוא ולהעליף את השחקנים האלה.
לא צריך לבוא ולהעליף, אבל מה אתה מצפה שיגיד? את האמת או שאתה יודע...
אני תמיד בעד האמת.
והאמת היא, זו האמת. מה לעשות? אנחנו יודעים שהשחקנים המובילים, רן, החליט לשחרר אותם ולתת להם את ההפסקה ואת המנוחה של... של התקופה של הפגרה, וקצת מוזר לי העניין של השחקנים של האולימפית, כי האולימפיאדה מתחילה בעוד איזה 45 יום, 48 יום, זאת אומרת, היה אפשר כן להשתמש בהם, אבל זו החלטה שהוא קיבל, והביקורת בהתאם. בסך הכל, אבל אם נרד למשחק עצמו, תומר, הייתה פתיחה רעה מאוד, כמו שתיארנו, כמו שצפינו, שחקנים שלא שיחקו יחד, לא תורגלו יחד, הם בסך הכל יומיים, שלושה יחד.
רובן, אתה גם עושה חילוף משולש בדקה ה-30?
בדיוק. היו שלושה שערים מאוד מהירים וקלים, באמת קלים, וישר הוא התעשת רן, ועשה שלושה חילופים, ועבר מחמישה בהגנה לארבעה בהגנה, חיזק את מרכז השדה. השחקנים שהכניס, ספורי וגורדנה, היו טובים מאוד, הם שינו את המומנטום ואת הרזקת הכדור ואת המצבים של נבחרת הונגריה שגם הורידה הילוך במחצית השנייה.
עכשיו נגיד השלושה חילופים היו יואב אופמייסטר, אופרי ארד ועדן שמיר. עכשיו יבואו ויגידו, הנה גם מצאנו את האשמים כביכול לכאורה, וגם בוא נגיד שלא יזמינו אותם יותר לנבחרת. ואני אומר, לא היה להם סיכוי מלכתחילה.
לא פייר, ואני לא, הם לא אשמים. פשוט החיבור הזה של ההרכב שההתחלתי, זה היה קצת יותר מדי אססן. לעלות עם חמישה בהגנה, צריך לעלות במידה ושני המגינים שלך, הם תוקפים ואתה משתמש בהם כשחקני התקפה. לעלות עם חמישה בהגנה שכולם מתגוננים, אתה מפסיד את מרכז השדה. ואז אתה מביא עליך הרבה התקפות, והוא התעשת ומהר הוא תיקן את זה. אני לא חושב שפה יש... השחקנים שהוחלפו, הם שחקנים טובים, ובמצבים אחרים הם יכולים להיות טובים, ולהשפיע לטובה. ולא צריך לשפוט אותם כמו שציינת כרגע.
תגיד, בדיעבד, שאין לך את שחקני האולימפית, ואתה שחררת את השחקנים שהם כביכול הכוכבים של הנבחרות ממכבי חיפה ומכבי תל אביב, שואל את דעתך, אולי לא היה מקום ללכת לשני המשחקים האלה?
זה משהו שנקבע, ואתה יודע מה, כמעט זה לא פעם ראשונה שנקבעים משחקים בתקופה הזאת של השנה, ואתה משחררים שניים, שלושה, ארבעה, פה... העניין של השחקני האולימפית יכל דווקא להפך. זה היה טוב להם אם הם היו משתתפים במשחק הזה, כי רובם שחקנים מאוד צעירים, וגם לא כולם שיחקו שוטף במהלך העונה הזאת. אז פה לדעתי היה צריך לעשות אחרת.
טוב, וכמובן שאין גם תלונות לרן בן שמעון, כי בסך הכל זה הסגל שהיה לו, ועם זה הוא התחיל את הקדנציה שלו, וזה בסדר גמור, והוא, אתה יודע... הוא ישפט בהמשך, צריך להגיד.
בדיוק, הביקורת זה על זה שהוא עדיף לשחרר אותם, אבל מצד שני, הוא התעשת מהר תוך כדי המשחק.
נכון.
וכמו הוא ראה את הדברים טובים, גם אנחנו ראינו דברים טובים במחצית השנייה, והמשחק נגד בלרוס יהיה פחות קשה, ואני מניח שהוא ישחק קצת יותר התקפי, והתוצאה גם יכולה להיות טובה יותר.
כן, אני גם, כן, גם חושב כן. ככה, בדיוק כמו שאתה אמרת.
וכל אחד... תומר, כל אחד שלובש את החולצה של הנבחרת, הוא צריך להמשיך להרגיש גאה ואם הוחלפת או דקה 30 או דקה 20 או דקה 80, אתה צריך תמיד להרגיש גאה.
חד משמעית.
ואתה מייצג אותנו ואנחנו אוהבים אותך, גם אם מישהו טעה פה ושם.
כל שחקן שהיה בסגל הזה, מגיע לו את הכבוד הראוי שלו, משחק פחות טוב, משחק יותר טוב, הם אלה שכן הגיעו בסופו של דבר, וכן רצו להיות חלק מהנבחרת. צריך לזכור גם את זה.
נכון. והם עשו את המקסימום מבחינתם.
כן.
נכון למשחק של אתמול, כן?
רואה, אני רוצה להתקדם איתך למכבי חיפה, ואני רוצה להתעסק איתך בסוגיה של, לדעתי כרגע מנסים אולי לשים אותה כזה מאחורי הקלעים, אבל מדובר בשחקן שאם הוא מגיע, הוא אמור להיות שחקן מרכזי במכבי חיפה, ונדבר על דיה סבא. איך אתה רואה את הדברים, והאם אתה חושב שזה ייקלט חזרה, או שיהיה בעיות להחזיר אותו כרגע?
קודם כל הוא פצוע, ועיקר זמן עד שהוא יחזור.
לא משנה, אבל ההודעה, האם הוא חלק מהסגל של מכבי חיפה?
אני יודע, תומר, אני הבנתי את השאלה. אני אומר, הוא פצוע, עיקר זמן, זה לא שמחר הוא מתחיל להתאמן, ואתה שואל אותי איך מחר. אני חושב שתוך כדי הזמן, הם צריכים, גם מכבי חיפה, יצטרכו לעשות מסיבת עיתונאים, להסביר את הנושא, גם הוא לדעתי יצטרך, השאלה היא איך הקהל יקבל אותו, אם יהיו חלק שלא יקבלו אותו, זה דברים שהם יצטרכו להתמודד איתם. הרי אנחנו יודעים, תומר, שבעונה שעברה, המועדון מכבי חיפה החליט לא לתת לדיה סבא להיות חלק מהסגל. זה לא המאמן.
נכון.
נכון או לא?
נכון.
עכשיו, השאלה היא, אם משהו השתנה מאותו הסיבה שהם החליטו כך. ופה אנחנו נצטרך לדעת, ואנחנו נדע בהמשך.
כן, אבל מקצועית זה משהו שיכול לעבוד?
אם הכל עובר טוב, הרי אנחנו יודעים שהוא שחקן מצוין.
תשמע, לא ראינו אותו שנה.
כשהוא הגיע, לא, אבל כשהוא היה שנה שעברה, ברור שהיום אנחנו יודעים גם שקשה להביא שחקנים, תומן.
נכון.
ובעמדה הזאת, אחרי הזיבה של שרי, ורפאל עוד שנה עבר בגיל, אז אם הכל יעבור ויצליחו להעביר אותו, אז והוא יחזור ויבריא, ואנחנו נחכה ונראה.
הבנתי. בוא נדבר שנייה על סוגיית המגן הימני. אני ראיתי גם היום כתבות בנושא. את מי למעשה משחררים? רואי אלי מלך, פיינגולד, סונגרן וקנדיל. איך אתה רואה את הדברים?
אני פיינגולד וסונגרן כן הייתי משאיר.
נראה לי שזה בעמדת מיעוט לגבי פיינגולד.
לא חשוב. אם צריכים לבחור שניים מארבע, אלו השניים שהייתי משאיר, ואם הם חושבים שפיינגולד צריך להשתפשף יותר, אז מקסימום יוציא אותו בהשאלה והשאירו את קנדיל או רועי אלימלך.
רועי אלימלך צריך להזכיר.
הדברים לא יפלו ויקומו על העמדה הזאת.
כן, זה נכון, אבל אתה רוצה לדייק את הסגל.
שאלת את דעתי, אני הייתי כן משאיר את פיינגולד ואת סונדגן. אם יחליטו אחרת לגבי שחקן כזה או אחר, אנחנו, זה התפקיד שלנו, נפרשן את זה ונבקר את זה לטובה או לא לטובה במהלך כל העונה. הקרדיטי, גם במקרה של דיה סבא, בוא ניתן להם לבנות את הקבוצה, ואחרי שיבנו את הקבוצה נגיד את דעתנו ונפתח תוך כדי תנועה את המשחקים, את השחקנים, את הציוותים. זה התפקיד שלנו, תומר.
כן, אז אני רוצה גם לנתח עכשיו טיפה, כי אני רואה את רועי אלי מלך למשל, ואני אומר, שמע, השחקן כבר משופשף, עשה עונה בהשאלה באפועל אפולה, עשה עונה בהשאלה באפועל פתח תקווה, מבחינתי לפחות, אם עכשיו מחליטים לא לקחת אותו, אז סתם דוגמה רובן, אולי כדאי בכלל לשחרר אותו.
למה לא להשאיל אותו עוד שנה? מה הבא? אם מחליטים שהוא מספר 2 או 3, אם הוא מספר 3 נניח, ברוטציה, אז למה להשאיר אותו? עדיף כבר להמשיך לתת לו להשתפשר. ואולי שנה הבאה הוא יבוא עם עוד יותר, כי בכל זאת הוא היה בקבוצה שספגה המון שערים וירדה ליגה.
אבל הוא עדיין הוכיח את עצמו.
באופן אישי הייתה לו יכולת טובה.
נכון.
אבל עדיין הוא היה בקבוצה שירדה ליגה, אולי הוא צריך להשתפשף עוד שנה. ואם הם יחליטו שלא זה, אנחנו על זה, אתה יודע, אנחנו על זה, אנחנו נדבר תוך כדי, הרי אם ברק יחליט שהוא רוצה את רועי אלימלך, אם רועי יהיה טוב, אנחנו נדבר.
כן, זה ברור, זה ברור.
נבקר את זה. שאלת אותי מארבעת מגינים, אני תלך ישר. מארבע, מי השני?
כרגע אתה אומר פיינגולד וסונגרן.
אני מבחינתי סונגרן
ופיינגולד. יפה. בוא נתקדם לחלק הקדמי, רובן.
כן.
פיירו. יש שמועות שיש דיווחים על הצעות מטורקיה מכל מיני מקומות, ממה שאני קורא במכבי חיפה טוענים שעדיין לא קיבלו הצעה. מה אתה עושה איתו? אתה משאיר אותו? אתה מוכר אותו?
לא משחררים אף שחקן אם אין לך תחליף עולם.
אוקיי.
כך אני רואה את זה. ואם אין תחליף עולם לפיירו, אז לא, מחליפים, לא משחררים אותו. אם יש תחליף עולם ומציעים עליו הרבה כסף, אז כן, לא תהיה ברירה גם. כן משחרר, אבל לא הייתי משחרר אף אחד. גם את שואו לא הייתי משחרר אם אין לו תחליף עולם. גם את שימיץ לא הייתי משחרר אם אין לו תחליף עולם. אם הם יחליטו לשחרר. זה, החשיבה צריכה להיות להביא מישהו לפני שמשחררים.
וכמה לדעתך המצב כאן בארץ עם המלחמה, ושאתה באמת לא יודע מה הולך להיות בצפון, כמה זה באמת מקשה על, על מכבי חיפה להביא לפה שחקנים?
אני חושב שאנחנו רואים, אתה יודע, העונה הסתיימה כבר לפני כמה, 10 ימים, משהו כזה. הקבוצה כמעט לא הצליחה להביא שחקן זר מבחוץ, חוץ מהשוער היהודי של מכבי חיפה. אתה רואה, הכל עומד, הכל תקוע, קשה. ונראה לי שכך זה יהיה עד תחילת האימונים. יהיה לנו קשה לכל הקבוצות, לא רק למכבי חיפה. בגלל זה, כששאלת אותי הדבר הראשון, אמרתי לך, לא משחררים לפני שיש תחליף עולם, כי זה הולך להיות יותר קשה להביא.
אם יהיה באמת גזרה צפונית גם תתפתח ליותר ממה שהיא עכשיו, כן, אז ברור ש...
אז גם לא יהיו משחקים.
כן, זהו. לא בטוח שגם יהיו משחקים, אז בכלל אין מה לדבר.
לא יהיו משחקים. יש לנו היום 6 קבוצות מהצפון.
זה לא רק הצפון, זה גם בדרום לא הכי רגוע, אז אתה יודע, הכל ביחד, זה... כבר לא יהיה לך איפה לשחק.
נכון, לצערנו, כן.
רובן, שאלה אחת על הפועל חיפה, מאחר ומוצאים היום הודעה רשמית שדור מלול ממשיך לעונה 10 במועדון, קפטן הקבוצה, שחקן מאוד מוערך שם.
בסדר גמור, לדעתי הרבה דקות משחק הוא לא יראה, אבל הוא דמות מאוד חשובה לחדר הלבשה. ואם יהיו משחקים, אתה יודע, ספציפיים, שהוא יוכל למלא, הוא ימלא, אתה יודע, זה מזכיר לי את רמי גרשון במכבי חיפה. וכשהיו צריכים אותו,
נכון,
הוא היה שם.
נכון, אבל, נכון,
שהוא
נכון.
הוא היה שם, והוא היה בגדול, כי הוא מקצוען.
חד משמעית.
כן, דור מלול עושה לי רושם גם בסגנון הזה.
מסכים איתך.
לרוץ הרבה משחקים, זה לא נראה לי שהוא יעמוד בקצב הזה. אבל כן למלא במשחקים מסוימים, הוא כן טוב להם, וזה מהלך נכון מבחינתם.
יפה מאוד, רובן עטר, פרשן הפאנל, פרשן שבת של כדורגל, שיהיה לך המשך יום נפלא.
טוב, פרשן רדיו חיפה.
הכל ביחד תקבל אצלי, את כל הטייטלים.
יאללה, סבבה.
יאללה, ביי. ביי ביי, להתראות. פרסומות ונחזור. עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה. תוכנית הספורט של רדיו חיפה. ספורט בשתיים, חזרנו, ואנחנו עכשיו עם ליאב נחמני, ישראל היום וחבר הפאנל. צהריים טובים ליאב.
אהלן תומר, מה קורה?
בסדר גמור, אז בואו נתחיל דווקא עם הנבחרת, כי זה הדבר הטרי ביותר, ואיך התקבלה אתמול התוצאה ככה, גם אצל רן בן שמעון, גם בכלל אצל השחקנים?
מה, רן בן שמעון קודם כל עושה צעד, ואתה קצת מכיר ומסקר את רן, סיקרת אותו כמה שנים, הוא קודם כל מה שנקרא לוקח את האחריות עליו כדי גם קצת להרגיע שחקנים, חדר הלבשה, את כל הביקורות על הזימונים ודברים כאלה, אז הוא אומר, זאת אומרת, הכל אני אשם, כל ההרכב, המערך, השינוי, הכל עליי, אז זה מהבחינה הזו, אבל להגיד לך שזה מנחם מישהו, לא ציפו אתמול לנצח 3 או 4-0 את הונגריה, גם לא ציפו להיות בפיגור של 3-0 דקה 20-30, אבל בשורה התחתונה, הכי חשוב מבחינת הנבחרת זה שאחרי הדקה 30 היה איזשהו איזון במשחק, והנבחרת לא התפרקה לרמה של לחטוף 5 או 6 חתיכות, ואז היה הרבה פחות נעים. ואין מה לעשות, בסוף בשורה התחתונה הסגל שראינו אתמול זה לא הסגל שיהיה,
כן, אבל מהמשפטים האלה ליאב, זה מה שהפחיד אותי, אני חייב להגיד לך, שמעתי את זה גם,
אבל אני לא סיימתי את המשפט. ההמשך של המשפט הוא שזה גם לא משנה מה הסגל שיהיה בחודש ספטמבר, כי מול בלגיה ואיטליה אנחנו גם עם הסגל הטוב ביותר שלנו, אני לא צופה תוצאות אחרות.
כן, אבל זה לא הכיוון שהלכתי ליאב, אני מבין מה אתה אומר. אני מסתכל על השחקנים שנמצאים עכשיו בסגל, אוקיי? ואני אומר, אוקיי, רן בן שמעון לוקח אחריות, אתה יודע, זה יפה, אבל זה לא ממש מוריד מהם ומההופעה אתמול, ומזה ששלושה מהם בדקה 30 כבר מצאו את עצמם בחוץ, ואתה יודע, אני גם לא יכול להאשים אותם. אני לא...
בוא נקרא לילד בשמו.
נו?
יש הרבה שחקנים שלא רצו להיות בנבחרת עכשיו.
ומי משלם את המחיר אבל?
הנבחרת משלמת, אבל אם...
השחקנים האלה משלמים את המחיר.
פעם אחת הגיע הזמן שצוות מקצועי בהתכנסויות של יוני, וזה קורה כבר לאורך שנים, זה לא מהיום, הגיע הזמן שיפרסם את השמות של השחקנים, שאני אי אפשר לקרוא לזה אחרת, משתמטים מהנבחרת, ופעם אחת שיפרסם לכל מי שצריך, לכל אוהדי הכדורגל בארץ, שחקן 1, 2, 3, השתמט מהנבחרת. אני רוצה לראות שאחר כך שחקנים לא יגיעו לנבחרת, אם זה בחודש יוני, או כאלה יגידו לא, אני כבר סגרתי חופשה במיקונוס, אז אני לא יכול, לא חבל על הכסף, או כל מיני דברים כאלה.
אתה יודע, אני לא מצליח להבין את זה, כי באמת, הרי אם נבחרת ישראל הייתה עכשיו מהפילה ליורו ליאב, השחקנים האלה היו עכשיו בנבחרת או לא היו בנבחרת?
היו מריבות.
היו מריבות מי מגיע, נכון?
נכון, ברור.
עכשיו, אומרת נופר, אבל אם היו מבהירים להם שמי שלא מגיע עכשיו, שלא יגיע גם בהמשך, אז אולי הדברים היו באמת נראים אחרת. גם רובן עטר התייחס לזה, וציין את הנקודה שאתה גם ציין, ואמר, כאילו, מה הבעיה היה להביא אותם? ואתה יודע מה? יותר מזה, גם את השחקנים של האולימפית, מה הבעיה היה לתת להם לרוץ שני משחקים האלה? כי גם ככה הם כרגע לא עושים אימונים לקראת האולימפית. אז מה הבעיה? והרי המשחקים עם האולימפית, זה לא שזה על חשבון חופשה. שהם ישחקו באולימפית, באולימפיאדה, והמן יצליחו, הקבוצות שלהם כבר מתאמנות, חלק מהם כבר במוקדמות אירופה והם לא ישחקו. זה לא בא על חשבון זה. משהו פה לא ברור לי, זה קצת היה זלזול פה בשני המשחקים האלה.
קודם כל, רן בן שמעון אומר שהוא שוחח עם כל השחקנים, כלומר כל מי שהוא רצה לראות בסגל, הוא הבין את העומסים הכבדים שיש על שחקנים, למשל מקבוצות כמו מכבי חיפה ומכבי תל אביב, ששיחקו השנה
60 משחקים. אני מבין, אני מבין.
אז אתה יודע מה? אז הרמתי עם הנושא הזה, אבל היו עוד שחקנים שבסופו של דבר לא היו בנבחרת מסיבות אחרות, והם לא שיחקו 60 משחקים, ואני מבין שיכול להיות שגם הם עייפים. אבל נבחרת ישראל, בעיניי, זה חוד החנית, זה הדבר הכי חשוב שיש. ומי שעייף מדי בשביל להיות בנבחרת ישראל, צריך בעיניי, מאחר וזו נבחרת ציבורית, זו נבחרת שלי, שלך, של כל אחד שאוהב את הנבחרת, ולא בעלות פרטית של אף אחד, צריך לפרסם את השמות של אותם שחקנים שלא רצו להיות בנבחרת. ואני מבטיח לך, אז כן, יקראו לזה אולי שיימינג או משהו כזה, אבל הגיע הזמן פעם אחת ולתמיד שהשחקנים האלה יבינו שלזה שהם לא באים לנבחרת, יש לזה מחיר.
עכשיו אתה מבין מה קורה עכשיו אבל, וזה מה שככה מציק לי. עכשיו יבואו יגידו, טוב, אז זה לא השחקנים שאמורים להיות בספטמבר, אוקיי? ויגידו, אוקיי, הנה, רוצים אשמים, אז יש לכם מפריע רד, עדן שמיר ויואב אופמייסטר, כי גם החליפו אותם בדקה 30, והם היו חלק גדול מהקריסה. שזה לא נכון להפיל עליהם את התיק בכלל, וזה לא אשמתם שהם משחקים עם הרכב שמשחק פעם ראשונה בנבחרת. אבל אתה מבין מה זה עושה? זה מחליש את השחקנים ששיחקו, ומוציא חזק את השחקנים שבחלקם, כמו שאתה אומר, לא היה בא להם לבוא, ולא רצו לבוא לנבחרת, ועכשיו הם אפילו נהיים חזקים יותר ממה שהם היו לפני. זה קצת חולני, וזה קצת לא פייר כלפי אלה שהגיעו ונתנו מהזמן שלהם לנבחרת בשני המשחקים האלה.
עכשיו יש לי שאלה, מה? עומרי גלאזר, לא עייף אחרי עונה ארוכה בכוכב האדום, הוא גם שיחק בליגת האלופות.
נכון.
הוא לא נבחרת, הוא בא, ורמזי ספורי עם כל העונה שעברה עליו, ואני אומר לך, גם הוא וגם סגיד יחזקאל עברו עונה נוראית בטורקיה.
ועוד נשאר שם.
מאלף ואחת בחינות, יפה, ועוד נשאר שם, מאלף ואחת בחינות, ובא לנבחרת, וגם כשהוא לא פותח בהרכב, עושה את מה שמוטל עליו, ואגב, הוא זכה ללא מעט שבחים על ידי הצוות המקצועי, וגם אנשים בהתאחדות לכדורגל. אז זאת אומרת שיש שחקנים שלוקחים...
אגב, הוא גם התייחס אתמול לעניין החטופים, גם את זה צריך להגיד.
אני חושב שבאמת, ההתנהלות של רמזי, היא לעילה ולעילה, והיא דוגמה להרבה מאוד שחקנים, איך צריך להתנהל, כי זה משהו, הוא לא עושה את זה מתוך צביעות. אני אומר את זה גם מידיעה מתוך הנבחרת, מתוך חדר הלבשה, שחקנים שאיתו, הוא אתמול היה עם השחקנים בחדר הלבשה כשהם קיבלו את הבשורה המדהימה, הטובה, הנהדרת, המרוממת, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, על ארבעת החטופים ששוחררו, והוא באמת היה אחד עם כולם בהתרגשות, וראינו נבחרת אחת מגובשת. אגב, זה לא זה משהו שצריך להיות חריג, זה צריך להיות מובן מאליו.
מסכים איתך לחלוטין.
הבעיה היא שזה לא מובן מאליו במקרים אחרים, ולכן צריך בכל זאת כן להעריך את ה-100% שאנחנו מקבלים משחקנים.
אני מקווה שהשחקנים האלה, שבחלקם באמת מה לעשות, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל חלקם לא יקבלו זימונים יותר, אוקיי? אבל יותר. אני כן מקווה שזה יישב לרן בן שמעון איפשהו בראש, ושהוא כן יעריך את זה שהם הגיעו והופיעו ועשו את המיטב, ובהזדמנות הראשונה שהוא יוכל לקרוא להם עוד פעם, שיזמן אותם עוד פעם. זה מה שאני מקווה.
אני יכול להבין, אני יכול לתת לך דוגמאות פרטניות שאני מכיר. שון גולדברג, למשל, שמשחק גם באולימפיאדה וגם שיחק השנת ה-60 משחקים במכבי חיפה, אז אני כן מבין שהוא צריך מנוחה, יש לו גם עניינים אישיים שהוא מטפל בהם עכשיו לקראת חתונה ודברים כאלה. אני באמת יכול להבין את כל השקלול של הנסיבות. אני יכול להבין שרן זהבי כרגע לא בנבחרת, כי הוא בכלל לא יודע אם הוא רוצה להמשיך לשחק כדורגל בעונה הבאה.
וגם הוא עבר עונה עמוסה והוא לא ילד.
יפה, אז גם את זה אני יכול להבין. אבל אני לא יכול להבין על שחקנים בני 20-25, שעשו עונה טובה בליגה, עשו, לא יודע, 10 שערים, 8 בישולים, ופתאום הם לא יכולים להיות בנבחרת, או פתאום על כל מיני הודעות על פציעות אלומות כאלה ואחרות, שפתאום שחקנים, פתאום הם נפצעים. אתה יודע, אני תמיד מספר שלפני כמה שנים הייתה לנו איזו התכנסות כזאת, אבל דווקא למשחקים רשמיים, לא משחקי ידידות, ונסענו, אני ודורון בנדו טסנו עם הנבחרת, ונסענו ברכבת לשדה התעופה. ומהרגע שיצאנו מחיפה עד הרגע שהגענו לנתב"ג, קיבלנו אולי איזה 6 או 7 הודעות על שחקנים שנפצעו, ופתאום הם לא יכולים, ופתאום קשה להם, והמצב שלהם לא ברור. הוא אחד עבר בדיקת MRI כבר, השני לקחו אותו לבדיקת CT. את חלק מהשחקנים האלה ששמענו שלקחו אותם לבדיקת MRI, ראינו בשדה תעופה עם חברים במסיבות רווקים. אז אגב, וגם הצוות המקצועי ראה, ואותם שחקנים לא זומנו יותר לנבחרת.
לפחות אז נעשה לכן, פה איזשהו סוג של צדק.
אבל זה לא צדק, תומר. זה מה שאני בא להגיד. הגיע הזמן שאת השמות של השחקנים שלא רוצים להיות בנבחרת, וזה בסדר מבחינתם, אבל אני חושב שכל הקהל צריך לדעת מי אלה.
אני חושב שמי שלא צריך להיות בנבחרת, ואני אומר את זה כבר הרבה זמן, קודם כל, בלי קשר, תפרסם את השם, לא תפרסם את השם, צריך לדאוג שהם אף פעם לא יקבלו יותר זימון לנבחרת. זו צריכה להיות השורה התחתונה, קודם כל. ואם הם פתאום נותנים איזו עונה מטורפת, זה לא צריך לעניין אף אחד. כי נבחרת זה קודם כל ערכי. לפני שזה מקצועי, בעיניי זה קודם כל ערכי. זאת אומרת, אתה רוצה להיות בנבחרת בכל מצב, בכל צורה, אפילו אם אתה סוחף, איך אמר לנו גד עמוס? אני מה זה רציתי להיות בנבחרת, והיה לי איזה קרע קטן, ואמרתי, יאללה, אני לא אגיד על זה מילה, כדי שלא יחשבו שאני פצוע ולא יזמנו אותי, ודווקא אחד כזה לא זימנו, אוקיי? וזה מה שאתה רוצה, את המחויבות הזאת, את הטוטליות הזאת משחקנים, כדי להגיע ולהיות חלק מהנבחרת. ולצערי הרב, לא רואים את זה.
אתה רוצה את הסיפור של גד עמוס? נו. סיפור מדהים. זה היה לו משחק בריינה, ללפני אותם זימונים שהוא דיבר עליהם. והוא סיים מצטיין את אותו משחק, ויצא לי ראיין אותו אחרי המשחק בערוץ לספורט אחת אחרי המשחק, ואני אומר לו, תגיד, שמעתי שיש לך איזה פציעה, מה אתה בסדר? הוא אומר לי, לא, מה, הכל פיקס, אין לי שום פציעה, מה, מי אמר לך? אני אומר, לא, הכל בסדר. אמרו לי פה, מה, הוא אומר לי, לא, מה, אני בריא כמו שור, אין שום פציעה, שלא תשאל בטעות על פציעה, כי אין כזאת.
אני אסיים את הקטע של הנבחרת.
נגמר הרעיון, הוא אומר לי, תקשיב, יש לי משהו, אבל אני לא יכול לוותר, אם יהיה נבחרת אני רוצה להיות, ואתה יודע משהו? על אף שלכאורה, מה שנקרא, בילף אותי, הערכתי אותו על זה.
ברור, וזה מה שאני רוצה לסיים את הקטע של הנבחרת ולהגיד, אולי, ברגע שנראה את הרעב המטורף הזה, מכל השחקנים להיות בנבחרת, ולא כל פעם נשמע לפני הקמפיין, ההוא לא בא, והוא פצוע, והוא לא רוצה לבוא, והוא לא רוצה לבוא, אולי באמת הנבחרת תגיע לאיזשהו טורניר אמיתי. אולי זה מתחיל ברעב, בדברים הבסיסיים. ברצון להיות חלק מהנבחרת הזאת, no matter what. בכל מצב, בכל דרך, בכל משחק, שיהיה הכי קיקיוני שלא יהיה, ומזה כולם צריכים ללמוד גם בהתאחדות, וליישם את זה גם בשטח, להביא רק את השחקנים שבאמת רוצים.
אני רוצה לראות תגובות כמו של גיל כהן, אחרי שהוא גילה שהוא לא קיבל זימון לאולימפיאדה.
נכון, אמיתי.
אני רוצה לראות.
במקרה הוא אמר את זה לי, אמיתי, כן, אמיתי.
אז אני רוצה לראות.
ואני חושב שנעשה לו עוול מטורף. עם כל הכבוד לשון גולדברג, שהוא הבלם, שהוא באמת בלם יותר טוב מגיל כהן, חד משמעית. אבל כשאתה מדבר על נבחרת אולימפית, צריך להיות פה גם משהו ערכי, וגיל כהן, קפטן הנבחרת הזאת, שעשה את כל הדרך, משלב הבתים עם אלון חזן, דרך הפלייאוף מול אירלנד, דרך היורו, והיה מצטיין, צריך להיות בנבחרת הזאת לאולימפיאדה, ולא שון גולדברג. שון גולדברג צריך להיות בנבחרת ישראל. זה המקום שלו, והוא בלם יותר טוב, אין ספק. וזה משהו שנורא מאכזב אותי בקבלת החלטות. וגם של המאמן של הצעירה, צריך להגיד.
זה גיא לוזון, אלה החלטות שלו, והוא ימדד על החלטות שהוא מקבל. אבל אתה יודע, עכשיו אנחנו, זה בדיעבד, זה נורא, נורא קל. בסוף גיא לוזון הוא זה שימדד על התוצאות שלו.
זה לא משנה עוד פעם, יכול להיות שהוא יצליח, והלוואי והוא יצליח, כן, הוא וכל השחקנים, זה לא קשור, כי זה בדיוק מה שאני בא להגיד, גם אם גיל כהן פחות טוב משון, אוקיי.
אז אני אסביר, אבל לפחות הוא בא, הוא מאמן, לפחות הוא בא, שמעתי אותו אגב בתוכנית של יניב לפני שהוא יצא לחופשה, והוא בא ומנמק, והוא משתף שזו באמת ההחלטה הכי קשה שהוא קיבל, אבל שהוא לא יכול היה לקבל החלטה אחרת, והוא נימק למה הוא קיבל את ההחלטה, הוא נימק את הסיבות. אני רוצה לשמוע את השחקנים שפתאום מחליטים שהם פצועים והם לא יכולים לבוא לנבחרת, אני רוצה לשמוע אותם שיעמדו מול המצלמות, גם כמו שעשה גיא לוזון, ויגידו, אני לא הלכתי, החלטתי שאני לא בא לנבחרת, כי התחשקתי לטוס עם אשתי לארצות הברית. אני לא הגעתי לנבחרת, כי החלטתי שאין לי כוח, אני עייף אחרי 50 משחקים בעונה האחרונה, לא בא לי לשחק בנבחרת. אני רוצה לראות את אותם שחקנים שעשו את מה שעשה גיא לוזון, אחרי הזימונים, ויושב מול מצלמות ומנמק את ההחלטות שלו.
קודם כל, גיא לוזון בקטע הזה, אין לי, שלא יבינו לא נכון, אין לי תלונות, הוא קיבל החלטה מקצועית שהוא ראה לנכון. שאני אומר החלטה ערכית, אני אומר שפה אולי יושב ראש ההתאחדות...
יש הבדל בין החלטה מקצועית, לא בא לנו לבוא לנבחרת. זה אני לא מקבל.
כן?
לא יכול לקבל, אי אפשר לקבל את זה.
כן, אני מסכים איתך. ועוד פעם, אין לי בעיה לגיא לוזון, והוא תמיד יודע לנמק, ותמיד יש לו את האמת שלו, וזו האמת שלו, כן, הוא לא עושה פה בכוונה לאף אחד. אני חושב שפה זו החלטה ערכית, ופה אפילו יושב ראש ההתאחדות מבחינתי, הוא היה צריך להחליט מהם שלושה חריגים שצריכים לטוס עם הנבחרת. שניים מהם פגענו בול. כי גם דניאל פרץ וגם גנדלמן היו חלק מכל המסע קמפיין הזה ומגיע להם חד משמעית. בגלל זה, השלישי, לדעתי, שוב פעם, זו דעה שלי, השלישי היה צריך להיות גיל כהן. זה לא בא להוריד מההחלטה של גיא לוזון, מקצועי, ברור לחלוטין.
זו דעה לגיטימית, אבל על דבר אחד יש קונצנזוס, שחקן בריא, יכול לשחק, צריך להיות בנבחרת.
חד משמעית, חד משמעית. נחמני, לא נשחרר אותך מבלי לדעת מה קורה עם הקשר הספרדי, נואל, האם הוא מגיע למכבי חיפה, לא מגיע, איפה זה עומד עניין המסע ומתן?
זה עומד על שני פרמטרים. ראשית, הקבוצה שלו כרגע, בוא נאמר, בעדינות לא מתלבט לשחרר אותו. הוא חתם רק בינואר האחרון על הערכת חוזה. בשכר גבוה יותר ממה שהוא הסתכר קודם לכן. אז מהבחינה הזו, להבנתים פשוט בונים עליו מקצועית ולא רוצים לשחרר אותו. אז מן הסתם הרבה יותר קשה להביא שחקן כזה. מצד שני, צריך גם יהיה לסגור את כל הפרטים מול השחקן. כרגע זה אפילו לא מגיע לשם, אם כי הערכה שאם יצליחו לעבור בקבוצה את היושב ראש שלהם, שהוא מאוד קשה להבנתי במסע ומתן הזה, אז עם השחקן עצמו זה יהיה הרבה יותר קל. והפרמטר השלישי שאולי לא חשבתי עליו כדי התשובה, שצריך עדיין לחכות ולראות מה יהיה בארץ בשבוע, שבועיים, שלושה הקרובים, כי אתה יודע, לכל התפתחות ביטחונית כזאת או אחרת יהיו השלכות גם על השחקנים שיגיעו או לא יגיעו.
כמה זרים בעצם מכבי חיפה רוצה לשנות, להוסיף?
כרגע שחקן כנף בצד ימין,
שזה הספרדי כרגע,
שזה הספרדי שיכול לשחק גם בחלוץ מספר 10,
אוקיי,
ועוד קשר אחורי אבל אמיתי מספר 6, זר איכותי, זה יהיה על חשבון שואו
אם יצליחו למכור אותו.
תומר, לפחות לפי מה שאני מבין כרגע גם מהנציגים שלו וגם ממכבי חיפה, כרגע זו משימה קשה מאוד למכור, להשאיל. אתה מדבר על למכור, אני מדבר ברמת השאלה כרגע, זו לא רוצה שאפשר יהיה להשאיל אותו, וגם שתיסה במלוא השכר שלו. לא שכר, זה לא שכר שמשלמים בהרבה קבוצות בארץ, אולי 2-3 קבוצות משלמות שכר כזה. אז זו משימה מאוד, מאוד קשה לגבי שור, והאמת, מהבחינה הזו, זו חתיכת נפילה של מכבי חיפה, זה גם שכר, זה גם עלות הכרטיס שהלכה, ירדה לטמיון, עלות השקעה של למעלה ממיליון יורו, שתרגע לפחות לא החזיר את עצמה וספק עם תחזיר, וגם שכר לעוד 3 שנים, חוץ מהעונה האחרונה, של יותר מ-400 אלף יורו לעונה.
יפה. בוא נראה איך באמת מצליחים לפתור את זה. ליאב נחמן, ישראל היום וחבר הפאנל, תודה רבה לך והמשך יום נפלא.
רק משפט אחד.
כן, בטח.
אם משגעים אותי, הפלייאוף חוזרת למהדורת מלפפונים ב-18/6, זה יהיה בימי שלישי לפחות בהתחלה, תוכנית רק מלפפונים והכנות לעונה הבאה.
זאת אומרת, יום שלישי הבא, תוכנית ראשונה בעוד 10 ימים.
יפה, תוכנית רק מלפפונים, מי מגיע, מי הולך, כל מה שצריך, היינו צריכים גם את החופשה לעצמנו, אני,
חד משמעית,
אתה וכל הצוות, וזה מבחינה זו, ושאלו אותי לגבי תוך כדי מיליון הודעות לגבי פיירו, אז כרגע מבחינת הצעות, מכבי חיפה אומרים שאין להם הצעה, אני אומר לך ממקור מאוד חזק שבשיקטש עליו, והקבוצה השנייה הטורקית שביררתי לגבי, הקבוצה השנייה היא איסטנבול בשקשהיר.
זאת אומרת שיכול להיות ההצעה תגיע בימים הקרובים למכבי חיפה, הצעה רשמית.
מבחינת הצעה רשמית כן, ויש עוד קבוצות במערב אירופה, בליגות קצת יותר גדולות, שהשחקן הזה מוצא להם וצריכות להחזיר תשובה לגביו. הוא מבחינתו רוצה לעשות את הצעד הבא, אם וכאשר זה יקרה, מכבי חיפה תבחן את החלופות.
ליאב נחמני, תודה רבה לך והמשך יום נפלא.
יום טוב.
פרסומות וחזרנו.
רדיו חיפה.
ספורט ושתיים, חזרנו, עכשיו רוצים קצת להתעסק בענייני הפועל חיפה, או לשם כך נגיד צהריים טובים לפרשן הפאנל שלנו אלי לבנטל. אהלן אלי.
אהלן, צהריים טובים תומר.
מה קורה?
בסדר גמור.
יופי, אז בוא נפתח באמת עם ההחתמה היום שיוצאת מהפועל חיפה בנוגע ל... דור מלול. מלול, כן, דור מלול פותח עונה עשירית בהפועל חיפה, אני חושב שזו החתמה מאוד ראויה.
שמע, דור מלול זו החתמה ראויה, כי הוא מראש יודע שהוא לא מיועד להיות שחקן הרכב, אבל מצד שני בדקות שהוא נכנס הוא יכול לשמש במגוון רחב של תפקידים, מגן, בלם, קשר אחורי, וזה שחקן של מאמן, ואם רוני ממשיך אז בטח שהוא רוצה אותו, וזה גם שחקן שמסדר את החדר הלבשה, מחובר לכולם, קפטן, ואני חושב שזה בסדר גמור שנותנים לשחקן שנה עשירית לחתום.
אבל אלי, אתה יודע, אנחנו רוצים לראות באמת מה עושים בהפועל חיפה כדי לשדרג את הקבוצה משנה שעברה, בטח אחרי העזיבה של תומר יוספי והעזיבה של קמרה, ואתה יודע, אחד מהסמלים אולי הכי גדולים בשנים האחרונות של הפועל חיפה, לירן סרדל, עושה רושם שזה לא מסתדר.
שמע, אני קראתי ואני קורא ואני מנסה להבין, ואני לא כל כך מצליח. בוא ניקח את דור מלול, שחקן בין 37, אם אני לא טועה, 36-37,
אוקיי,
מוכתם במועדון, ושחקן בין 29 שרוצה חוזה לשנתיים, אומרים לו לא, רק שנה אחת, שהוא סמל של מועדון, הקפטן השני. אני בגדול מאלה שמאמין, מעדיף שחקן טוב שהוא סמל על שחקן טוב שהוא לא קשור למועדון, ואני לכן הייתי מכתיר עם סרדל חד משמעי, בלי בכלל להתווכח לשנתיים. אני חושב שזה טעות של יואב, ואני מקווה שעדיין הוא יתקן את הטעות הזאת.
כן, אבל אני חייב לשאול אותך, כי היה נראה כאילו גם לירן סרדל באיזשהו שלב יצא איזו הודעה שהוא הודיע להפועל חיפה שהוא לא רוצה להמשיך ושהוא ינסה באמת דברים אחרים. אגב, אני חושב שזה גם רעיון לא רע לירן סרדל, קצת, אתה יודע, בוא, קצת לשנות אווירה, שחקן טוב באמת, שילך אולי לקבוצה אחרת גם.
שמע, תומר, אני מזוהה עם הפועל חיפה ואני אוהב את הפועל חיפה, ואני האישית הפועל חיפה, אני לא תמיד מסכים איתם, אבל אני אומר, אני בשביל הפועל חיפה מחתים את סרדל ביפר, לא בכלל מחכה לשנתיים. זה שחקן א', שחקן טוב שלא הייתה לו עונה טובה, והוא רצה לעזוב כי היה מצב ששני שחקני קישור, גם יוספי וגם נאור סבק, לא פתחו נדמה לי, וגם אז איתמר נוי ו... ו... וברלין שיחקו לפניו, הוא ישב בספסל, הוא הפך להיות שחקן קשר רביעי או חמישי, וזו היה השבוע שהוא רצה
לעשות. אז עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, זה גם אותו מאמן ממשיך רוני לוי. אולי אתה צריך לשנות אווירה.
תומר, אני אומר לך עוד פעם, יכול להיות שמבחינת סרזל, אם הוא היה מתמעט, כי הייתי איתי ואומר לי, שמע אלי, יש לי א', ב' וג', ואני רוצה לשנות אווירה, אולי הייתי נותן לו, מבחינת הפועל חיפה הייתי מחתים אותו. יתרה מזאת, אני אומר לך, מאותו רגע שהוא אמר שהוא עוזב, הוא שיחק, רוני הכניס אותו לכל המשחקים, הוא שיחק את כל המשחקים, והוא חזר להיות סרדל האמיתי, שאנחנו מכירים, אחרי חצי עונה לא מספיק טובה, ולכן אני חושב שהייתי כן מחתים אותו.
אוקיי, אז זה היה לגבי סרדל. עכשיו, שמות שאנחנו שומעים כמחליפים לתומר יוספי, השם המרכזי זה אוליאל פרץ.
שמע, אוליאל נתן פה חצי עונה, עונה, אני כבר לא זוכר, אבל שיחק פה והיה דומיננטי בטוב. אין ספק שהוא שחקן מצוין, אין ספק שהוא עשה בסוף העונה שעברה בחול מספרים יפים. היה איזה משחק אחד אפילו הפקיע שלושה.
כן, זה היה בסוף כבר.
כן, ואני חושב שהוא מחליף ראוי ליוספי, אני מקווה שהוא אולי יגיע גם למספרים אם הוא יגיע. אבל יש עוד הרבה שחקנים שהייתי מחזיר, והייתי מנסה להחזיר.
תגיד מי?
אני הייתי עושה מאמץ גדול להחזיר את פדידה.
אגב, הבנתי שגם השם שלו עלה.
אני מקווה מאוד שהוא יחזור, גם הוא שחקן שגדל במועדון.
איך אתה מסכם את העונה שלו בסלובניה?
תשמע, הוא לא שיחק משחקים שלמים, הוא שיחק הרבה מאוד משחקים, וגם כמחליף הייתי בקשר עם אבא שלו, והוא אמר שהוא בסך הכל מרוצה ומרוצים ממנו, אבל אני לוקח את הסיכום לפני, הוא יצא עם שישה שערים מחדרה ועוד איזה שניים שלושה בישולים. תן לי שחקן קישור היום עם שישה שערים ושלושה בישולים.
יש לי, אני מכיר אחד כזה, הם יותר בישולים אבל. סתיו, סתיו.
הוא גם, לא יודע אם הוא יבוא, יש לו הצעות יותר טובות.
תגיד, אלי, אבל... אם אנחנו דיברנו עכשיו באמת על הקישור, גם סרדל, גם אוליאל פרץ, גם פדידה, מה אתה עושה בחלק הקדמי במקום כמרה, והאם אתה משאיר את ההגנה כפי שהיא?
קודם כל את ההגנה, אני אישית, אם לא מוצאים שלושה זרים ברמה גבוהה, אני משאיר את פול יעקב, ואז יש לך פול יעקב ומיומבה וג'ורג' דיבה, ובן הרוש בצד ימין אם לא יחטפו אותו אחרי אולימפיאדה.
כן, זה גם אפשרות.
כן, אז אין ספק שהייתי מביא מגן שמאלי, אבל אני אומר לך, תומר, שישמעו אותי בהפועל חיפה, אני מאמין שהם יודעים מה שאני הולך להגיד, שהם חושבים כמוני. הפועל חיפה תקום ופיפול בשנה שעברה מבחינת היכולת על שלושה זרים ברמה גבוהה. יגיעו, הפועל חיפה תהיה קבוצה שתתמודד על פי אופליון ועל מקומות גבוהים. לא יגיעו שלושה זרים טובים, הפועל חיפה לא תוכל לעשות ולחזור על אותה עונה.
אז אלי, אנחנו בעניין הזרים באמת נפתח את זה כבר ברעיון הבא שנעשה ביחד, כי הזמן שלנו אזל. אלי לבנטל, פרשן הפאנל, תודה רבה לך והמשך יום נפלא.
ביי, תומר, ביי.
זהו, התוכנית הזאת מגיעה לסיומה. אנחנו רק רוצים לקוות שעוד 120 חטופים יחזרו הביתה במהרה וכמה שיותר מהר. אם זה דרך הצבא, אז דרך הצבא. אם זה דרך עסקאות, אז דרך עסקאות. זה הדבר הכי חשוב לנו כרגע. אני רוצה להגיד תודה רבה לנופר גאון שלב על העריכה וההפקה. טכנאי השידור שלנו אור מאיר על הדיגיטל נדב אוקנין ומאור בסטקר. אני הייתי תומר לוי, שיהיה לנו המשך יום שקט.